מה שלא סיפרה לי הגננת, על הסיפורים שמאחורי הפסוקים, עם עקיבא ויטקין ונתן אהרונס.
ברוכים הבאים למה שלא סיפרה לי הגננת, הסקט על הסיפורים שמאחורי הפסוקים, ונמצא איתי האיש שלמדתי ושב ולמדתי ושב ולמדתי שוב ושוב את הפרקים הללו של הנהגה, שלום נתן אהרונס.
שלום, שלום וברכה, בבחינת ושב אל המחנה.
יפה מאוד, והיום אנחנו נדבר על פרק מעניין בהנהגתו של משה ובעיצובו של יהושע בן נון, כי אנחנו ראינו בפרקים הקודמים, זה מה שהלך והתפתח מפרק לפרק, שמשה רבנו הולך ומגדיל את הפער בינו לבין עם ישראל, בינו לבין ההנהגה שהייתה יכולה להיות לעם ישראל האחרת, והדברים ממש מתחדדים ומתחדדים בחטא העגל. זה מתחיל כבר בהר סיני שהוא נמצא על הר ועם ישראל למטה, אבל עם ישראל עוד יורדים לדיוטה יותר תחתונה מלמטה, לדיוטת חטאים, ומשה הולך ונהיה איש האלוהים גדול ועצום, ואנחנו נגלה שיש פתאום ניסיון מאוד מעניין, מעט לצמצם את הפער הזה, להוסיף לצידו של משה שכבת הנהגה מעניינת מאוד, שתעזור לו, וזאת שכבת הנשיאים. אני מדבר על הניסיון ההירואי של הקדוש ברוך הוא ומשה לקדם את הנשיאים בתחילת חומש במדבר.
יפה, אז אנחנו כבר בעצם קופצים לחומש במדבר, לפי מה שאתה אומר, אבל אם אני זוכר נכון, אנחנו בעצם דילגנו על מלא נושאים, דיברנו על כל סיפור המשכן, ודילגנו עכשיו על, בעצם על כל סיפור הקורבנות, והעניינים של ספר ויקרא, והאם בעצם אנחנו לא מכירים בהתפתחות הנהגתו של משה, ואו הופעתו של יהושע, שמה, במקומות החשובים האלה. הרי בעצם הסדרה הזאת היא על, נכון, מנהיגותו של משה, ואיפה יהושע מופיע באותם צמתים חשובים. איך זה לא בא לידי ביטוי במשכן, בקורבנות?
בחלקים מדומה נרחבים מאוד מהתורה.
בהחלט, שעשינו עכשיו ממש קפיצה מעליהם.
נכון. אז קודם כל שנייה, אז על משה, בהקשר למשכן דיברנו, בקצרה מאוד אמנם פעם שעברה, דיברנו על זה שמשה הוא... זאת אומרת, על הסיפור של המשכן שצובה לפני חטא העגל, ואוהל מועד שנבנה לאחר חטא העגל, ומשה שמוביל את כל המהלך הזה של תיקון לצבא, שממש חלק מהתיקון של אחרי חטא העגל, הניסיון להחזיר את הקדוש ברוך הוא אל תוך המחנה, אז זה בהחלט דיברנו. אבל שאלתך בהחלט במקומה לעניין יהושע, איפה יהושע נעלם מכל סיפורי המשכן, הוא לא מופיע שם. ואני חושב שהתשובה לזה היא מעניינת, ואנחנו נדבר עליה בהרחבה יתרה היום, אבל בקצרה אגיד שבהקשר, כבר הזכרנו את זה בפרק שעבר, יהושע בעצם הוא שייך לאוהל מועד אחר. לא לאוהל מועד שבונים עכשיו בתוך המחנה. הוא בכלל שייך לאוהל מועד שמחוץ למחנה, של מבקשי השם, נקרא לו, ואמרנו את זה בקצרה ונסביר את זה הרבה היום, אוהל מועד של הרוח. הוא לא שייך לאוהל מועד של הבשר של תוך המחנה, ולכן הוא לא מוזכר בכל סיפור ובניית המשכן והמילואים שלו והכל.
כלומר, המשכן, אותו משכן שנמצא בתוך המחנה, זה באמת אין ליהושע שייכות שם. נכון, אמרנו, ושב אל המחנה, ומשרתו, יהושע בן נון, לא ימיש מתוך האוהל.
הוא נשאר מחוץ למחנה כל הזמן, במובן מסוים כאנטיתזה לאוהל מועד שבתוך המחנה.
יפה, אז לכן הוא לא מופיע בענייני המשכן, ואנחנו כמובן נפרט את זה עוד בפרק הזה.
יפה, אבל בוא באמת נסביר שוב פעם מה קורה עם בניית המשכן. אז באמת פתחנו ואמרנו שבעצם, אם נבין את זה כרונולוגית, סיפור חטא העגל קורה היכן שהוא שם באזור הקיץ, כן? עד שמתקנים וכו'. אם נלך על הכרונולוגיה של חז"ל, לוחות שניים ניתנים ביום הכיפורים, בסדר, נגמר הקיץ, ו... אפשר להגיד שכל אותו החורף עסקו בני ישראל בבניית המשכן, במובן של נדבת מיטב כספם ורצונם, כדי לחפר בעצם על המעשים שלהם, ולהשיב את הקדוש ברוך הוא לקרבם. ובסיום של אותו חורף, באביב הבא, בשנה השנית לצאת ממצרים, נבנה המשכן, נחנך לאחר 7 ימי מילואים, ירדה האש של הקדוש ברוך הוא על גבי המזבח שבנו עם ישראל. אם נזכר שם פסוק יפה, פסוק השיא, לצורך העניין, זה היה כל העם וירון וייפלו על פניהם. לא, בסוגר נגיד שלא ניכנס כאן כרגע להשלכות המאוד משמעותיות של חטא נדב ואביהו, על כל מהלך התיקון הזה שעם ישראל מנסה לעשות, להשיב את הקדוש ברוך הוא לקרבם, אבל באופן כללי כל הסיפור של המשכן הוא תיקון גדול של חטא העגל.
בעצם בתקופה הזאת, בחורף הזה, גם ספר ויקרא ניתן, כן? משה מצטווה בכל המצוות שם שקשורות לקורבנות כמובן, וגם כל העניין של טומאה וטהרה, הסיפור הזה שמתחדש בעצם בעולם, גם זה ניתן בתקופה הזאת, נכון?
כן.
כמובן גם הוביל לאותה התפתחות של המשכן עצמו.
בהחלט, בהחלט. ספר ויקרא הוא בדיוק תיאור הרבה יותר מפורט מאשר בנייה פיזית של משכן, של זהב, כסף, נחושת, כלים, אלא גם של תיקון רוחני מאוד משמעותי, של מצוות מאוד ספציפיות, של טומאה, של טהרה, של מחנה, של, של, של המון המון מצוות, הלב של התורה, פרשת, פרשת קדושים, שמוסע מצוות, כל הדברים האלה בהחלט נקרא לזה הרוח של התיקון הזה עם, עם הבנייה, עם החומר והלבנים והזהב, אני חושב שזה המשקל, הספר ויקרא הוא הרוח של כל הדבר הזה, אכן.
אז הלכנו ובנינו והגענו לאיזשהו, הגענו לאיזושהי תוצאה, לאיזשהו יעד.
כן, אמרתי, ירדה אישו של הקדוש ברוך הוא אל אוהל מועד, אל המזבח, וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם, השם במובן מסוים חזר אל תוך מחנה ישראל, כן, השוכן איתם בתוך תומותם, זה מה שכתוב בספר ויקרא, כן? אז זה, זה התיאור של החזרה אל האוהל התמה הזה, לא אל האוהל התמה, אל המחנה התמה של שהשם לא רצה להיות כי לא אלה בקרבך, אז הנה השם חוזר.
יפה, אז בעצם עכשיו השלב הבא הוא להיכנס לארץ, נכון?
יפה, אבל במקביל, תוך כדי בניית המשכן כבר, השם מחליט לטפח שכבת הנהגה לעם ישראל, שתיסע יחד עם משה בעול ותהיה לעזרו, בעזרו, לקראת ההתמודדות הגדולה שמחכה מעבר לאופק, שזה התמודדות מסדר גודל אחר כבר, זה המסע לכיבוש ארץ כנען.
מה זה ממש הכנות לכניסה לארץ ולכיבוש?
כן, יש את ההכנות שאנחנו מכירים כולנו, אבל אני רוצה להתייחס ספציפית להכנות של הכנת שכבת הנהגה במקביל למשה, אני מדבר על שכבת הנשיאים.
הנשיאים הם בעצם אנשים שנבחרו על ידי השם, נכון?
בהחלט.
מונחתים מלמעלה, לצורך העניין.
כן, אבל בכינוי שלהם נשיאים, אתה בעצם משייך אותם לאותה אופוזיציה שאנחנו מכירים, אופוזיציה קולנית, שיצאה כנגד משה מפרשת בשלח, החבר'ה שעוברינו נגדו כמה וכמה מאומות, וכל נשיאי העדה שמופיעים כנגד משה שם.
כלומר, שאנחנו מכירים אותם כבר מהעבר, אנחנו מכירים אותם מעוד דברים, חוץ מפרשת בשלח, שבעצם הם לכאורה נעלמו מאז.
נכון, אנחנו לא מכירים אותם מעבר לזה, הם לא חלק, משה עובד כל הזמן עם הזקנים, באופן מאוד מאוד קבוע, החל מ... הבשורה שלו כמינוי מנהיג, הביאה שלו למצרים, לקראת יציאת מצרים, כשהוא מבשר על הפסח, הוא קורא לזקני ישראל, כשהוא עולה להר סיני, תמיד, תמיד, תמיד משה עובד עם הזקנים, לעולם, לעולם, לעולם לא עובד עם הנשיאים, זה ממש מוחלט.
נכון, אז בעצם כאן יש רעיון לפתח שכבת הנהגה שהיא אחרת, נכון? מזקנים.
כן, זקנים הם מנהיגים קצת יותר רוחניים, הרבה פחות מתאימים להנהגה של מלחמות.
פחות פוליטיקאים.
פחות פוליטיקאים, פחות צעירים, פחות יכולים להוביל מהלכים שדורשים ממש להילחם ולעמוד בקשרי המלחמה, לכפות את האנשים לצאת למלחמה, בהחלט. וכשחושבים על משימה כמו כיבוש הקטן, אתה צריך הנהגה בסגנון של נשיאים, בשכבת גיל של נשיאים ובמעמד נפשי של נשיאים.
אוקיי, אז בעצם ראינו את הנשיאים בפרשת בשלח. יש לי תחושה שזה לא בדיוק אותם אנשים, כן? אבל זה אותו סוג של מנהיגות.
נכון.
אז בעצם לוקח, הקדוש ברוך הוא אומר למשה להביא את הנשיאים האלה ולשים אותם בראש שבטי ישראל, נכון?
אוקיי, זה עובד ככה, התהליך הוא כזה, הנשיאים בכלל מתחילים להופיע כבר בבניית המשכן.
זהו, אז כן ראינו אותם בעבר.
כן, הם מופיעים, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים, כן? הם מתחילים לתרום למשכן, לאחר מכן הם באים בפרשת נשוא ומציעים עגלות למסע המשכן לקראת החנוכה שלו.
הם מציעים דברים מיוחדים, נכון?
כן.
דברים נעלים, דברים
כן.
מדוקדקים.
כן.
אולי הם בעלי יוזמה מיוחדת.
נכון.
למרות שחזל לקחו את זה למקום אחר, למשל עם אבני השוהם, כן? שהם כאילו חיכו
מה נשאר.
אבל אפשר גם לראות אותם כאנשים שיודעים לדייק את עצמם. להביא את עצמם ידי ביטוי בצורה ייחודית. וגם בסיפור הזה של העגלות כמובן, שהן עגלות עמוסות כל טוב.
נכון. לא עמוסות כל טוב, גם נכון עם כל הקורבנות, אבל העגלות יועדו לשאת את המשכן.
נכון.
וזאת נקודה מאוד משמעותית, כי בעצם, איך נגיד, זה בהתחלה כשמשה שהוא מכיר אותם היטב, אמרנו מהאווירה של פרשת בשלח, הוא ממש לא מתלהב מהעניין. בכלל לא רוצה לקחת מהם, איך אתה רואה את זה? הקדוש ברוך הוא ממש אומר לו, מורה לו, קח מאיתם. והיו לעבוד את עבודת וכו'. זאת אומרת, תכניס אותם בעול יחד איתך, כבר בבניית המשכן השם אומר לו, קדימה, תתחיל להכניס אותם, ואפשר לדון על זה ארוכות, אני חושב שדיברנו על זה בפרק רלוונטי.
זה מעניין שאתה לוקח דווקא את כך מאיתם, הרי זה כמו שאתה אומר, זה מדבר על העגלות, ולשים אותם בעול יחד עם משה, והעגלות זה גם כן משהו שנושא את המשכן יחד איתו, כלומר, שהם יחד איתך יתפסו את העם מלמטה ויקחו אחריות.
אכן, והשם עושה אפילו משהו יותר משמעותי מזה, השם מייחד בעצם לכל אחד מאיתם מקום מתאים בחנוכת המשכן, כן? הוא נותן להם יום להקרבה בחנוכת המשכן. אפשר לדון אפילו בשאלה מי הקריב בפועל, בסוגריים כנראה לא הכהנים, כי זה מתחיל לפני שבכלל הכהנים הפכו לכהנים במילואים בזה, אז או שמשה מקריב או שהם בעצמם, כל אחד מהם נכנס והקריב יום אחד בעצמו. שאלה גדולה ומעניינת, השם אומר למשה תכניס אותם גם ברמה של הקודש וגם ברמה של החול, השם מחליט לבנות אותם יחד עם משה.
אז בעצם יש לנו כאן את הניסים האלה שהם נבחרים על ידי השם, ככה, נכון, ככה אני מבין בעצם שהשם נותן רשימה למשה, והם, יש להם את המעמד הזה של המקריבים, ויש כאן בעצם, אתה אומר, יש כאן מאמץ גדול להביא את האנשים האלה לנקודה קריטית, נקודה חשובה.
כן, נכון, ואגב, אם נדקדק בסיפור של נבחרים על ידי השם או לא, אפשר אולי להגיד שדווקא זה עובד הפוך. קודם כל הם נוטלים יוזמה, באים, תורמים למשכן, תבני השם לאלוהים, באים ותורמים לחנוכת המשכן, ואז הקדוש ברוך הוא לאחר מכן אומר לו, נוקב בהם בשמות, ובעצם אומר לו אותם, וגם אומר למשה, ואיתך יהיו איש איש למטה, אם נקרא את מה שההכנות הצבאיות לכיבוש ארצנן, כן, וידבר דן למשה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, למור, שימו את ראש כל עדת בני ישראל, למשפחתם לבית אבותם, מספר שמות כל זכר בגלגלותם, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל תפקדו איש לצבאותם, אתה ואהרון, קרי משה ואהרון, ואיתכם יהיו איש למטה, איש לבית אבותיו, ומתחילים למנות את השמות. זאת אומרת, בהקשר של מניין צבאי וסידור המחנה הצבאי ופלוגות וגדודים וחטיבות לקראת הכיבוש, השם אומר למשה, ואיתכם יהיו איש למטה, אני לוקח אותם לא רק לחלוקת המשכן, הם יחד איתכם בונים את הצבא לכיבוש ארץ כנען.
אז יפה, אז יש לנו כאן את האנשים האלה, כן, סביר להניח שהשם לא בוחר כן כותלי קנים, אנשים האלה גילו יוזמה וגילו את התושייה שלהם בעבר, וכן, אותם השם מצמיד עם משה ואהרון כדי להתקדם לכיוון כיבוש הארץ.
כן, כי הקדוש ברוך הוא יודע כללות בלב, מבין לגמרי שבאמת למשימה, כמו שאמרנו, של כיבוש, אתה לא יכול לעבוד עם הנהגה של זקנים, אתה צריך הנהגה צעירה נמרצת, ממש כמו שאתה יכול לדמיין את זה במלחמת עמלק. משה יכול לעמוד על ההר, להרים את הידיים, לתת מהודו על עם ישראל ועל יהושע, משה לא יכול להיות בקשרי המלחמה ממש. צריך את יהושע הצעיר שיהיה למטה וילחם.
אפילו לא אהרון וחום.
נכון. וגם משה מבין את העניין בצורה מלאה ומשתף את הפעולה ממש בצורה מלאה. זאת אומרת, התיאור של תחילת ספר במדבר זה משה עובד איתם בשיתוף פעולה מאוד מאוד יפה ומרומם כזה ומלא עשייה.
מונים את העם, מארגנים את כל המחנות ומסדרים,
דגלים, מה שאתה צריך, כן, בהחלט מוכנים. כן, הקדוש ברוך הוא מקצה להם עוד קריאה מיוחד, נכון?
בחצוצרות,
יש עוד קריאה לנשיאים, עוד קריאה לעדה, לכל שכבת הנהגה, עוד קריאה לעם ישראל בנפרד. השם ממש מכין את הכל, עם ישראל מכין את הכל, הנשיאים מכין את הכל, משה מכין את הכל, נוסעים אנחנו
אל המקום אשר אמר השם.
כן, אז נכון, אז בעצם אחרי שנה של תיקון, כל השנה הזאת היא שנה של תיקון בעצם.
כן, צורך הדקדוק, כן, שנה פחות 10 ימים.
כן.
כן, באחד בחודש השלישי הגיעו להר סיני, וב-20 לחודש השני יוצאים משם.
נכון, אז שנה פחות 10 ימים של תיקון, של בניית משכן, טיפוח הנהגה מתאימה, בניית מערך צבאי מתאים, עם ישראל יוצא אל המסע, אל כיבוש, ארץ כנען, נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, 11 יום, מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע,
קדש,
כן?
קדש ברנע זה כבר בתוך תחומי ארץ ישראל, על פי פרשת מסעי זה כבר בתוך הנחלות.
מסע של פחות משבועיים, ועם ישראל נמצא כבר בגבולותיה על סיפה של ארץ ישראל. ומה קורה שם?
וייסעו מהר אדוני דרך 3 ימים, ואהרון ברית אדוני נוסע לפניהם דרך 3 ימים לתור להם מנוחה, ובנצוא אהרון וכו'. ויהי עם כמתעוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני ויהי חרפו ותבער במש אדוני ותאכל בקצה המחנה. ויצעק עם אל משה ויתפלל משה לאדוני ותשקע האש. ישר יש בלגן.
יש בלגן, כן, ממש בתחילת המסע, מתחילות התלונות. ואתה יודע, כבר בשנייה שהם היו צריכים לקפל את כל הציוד, לפרק את כל המבנים הקבועים במחנה פליטים הזה של מרגלות הר סיני, שהם חנו בו כבר שנה ושלושה חודשים כמעט.
הפרגולה שהוא עשה ואת המרפסת שהוא סגר.
לא, שנה פחות 10 ימים, נכון, את כל הדברים האלה, את כל הדקים הם היו צריכים לפרק. ברגע שהם מתחילים לפרק את זה, עם ישראל מתחיל להתלונן מרה כבר במסע הראשון, חריקות עצומות.
יש פה גם דרך 3 ימים, יכול להיות שהם הלכו ברצף, ועדיין, כן, מתחילים להתלונן.
כן, והתלונות לא נעצרות רק עם המסע הראשון, מה התלונות הבאות?
והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר.
יפה, עם ישראל מתחיל לבכות, בכי אחרי בכי, תלונות אחרי תלונות, ועכשיו התלונות הם, מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם, את הכישועים ואת האבטיחים. בקיצור, אם נדקדק ודקדקנו שם ארוכות בפרשת בשלח, מוזמנים מאוד להזין, פרשת סליחה בעלותך, מוזמנים מאוד להזין לפרק, פרק יפהפה, אז בעצם עם ישראל מבועת מהמלחמה הקרבה, ומתחיל להתגעגע למצרים, כן? זה לא שבאמת רוצה בשר, הבשר הוא תירוץ, כן? זכרנו את הדגה שאכלנו נאכל מצרים חינם, כן? והם נתלים באותו געגוע לבשר שנמנע מהם בדרך, כן? אגב, כי בשר באותו זמן היה יכול להיות רק בשר הקורבנות, מוזמנים להזין, שוב פעם אני שולח אתכם לפרשת ראה, דנו בזה והראינו שהקדוש ברוך הוא אומר בפרשת אחרי מות, ולא יזבחו בישראל הסעירים, עם ישראל חייב להביא את הזבחים אל פתח או אל מועד, במסע אין כנראה קורבנות כאלה, והם מתחילים לבכות בתירוץ שאין בשר.
כן, בכל מקרה, בצורה החיצונית, הם בוכים על בשר. איך אומרים, היו יכולים למצוא אולי עוד תירוצים, ומוכרחים להודות שלבכות על בשר בדרך, זה לא בכי על משהו גדול וחשוב, זה בכי על משהו שהוא ילדותי, לעומת נושאים אנחנו למקום אשר אמר שם, 11 יום ואנחנו כבר בארץ חיטה וסעורה.
כן, הגעגוע למצרים מעיד על הפחד מארץ כנען, הם מפחדים מהמלחמה שמתקרבת, הם לא רוצים להיכנס למלחמה, וזה בסדר, סך הכל, זאת אומרת, לא על זה הבעיה אני חושב, הבעיה הגדולה היא מה שלא קורה כאן עכשיו.
כן, הם כאילו, הם דור שיצא ממצרים, דור של עבדים וכולי, הם לא המבוגר האחראי לצורך העניין.
נכון.
אבל מי כן?
מהנקודה הזאת, מה שבאמת היינו מצפים, זה שהנשיאים שטופחו כה רבות, ממש ראינו את זה, יבואו לעזרת משה ויוציאו אותם מההלם שהוא שוקע לה בגלל הפחד מהמלחמה, יבעטו אותם מחוץ לאוהל, יגידו להם, אל תיראו כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, ובואו נתחיל לנסוע והכל בסדר, ובשביל זה הקימו אותם, בנו אותם רוחנית, כחלק במשכן, וצבאית.
חיכו אותם למחנות, אתה כחלק, פה, אתה אחראי עליהם.
בדיוק, זה הסיפור של הנשיאים, והם לא מופיעים שם, הנשיאים אינם, ובעצם כל תיאור, מסכת, התלונות, הארוכה, בתחילת המסע הזה, היא גם הסיפור העצוב מאוד של הכישלון העצום, של ניסיון לסייע למשה בהנהגה מתאימה, שנעלמת מיד אם ישמע התלונה הראשונה.
כלומר, בעצם היינו מצפים עכשיו שאותם נשיאים יקומו ויעזרוכם, יעשו משהו ראוי לשמו, יסייעו למשה, כל אחד ילך למשפחתו, כל אחד ילך למקומו, לדגלו, ויעשה שם את העבודה. אבל זה לא ככה.
זה לא ככה, ולא ככה, זה כישלון מאוד עצוב, ואז וישמע משה את העם, בוחר למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ויחרף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. ואומר משה לאדוני, למה הרעות לעבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע העם הזה עליי? ואם נמשיך קצת בהמשך, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבדו ממני. ואם ככה את עושה לי, הרגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך. ואל הראה ברעתי. כן?
כן, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. כאן הדגשה של משה, מה שמראה לנו, כן, לאן נעלמו אותם נשיאים, אותם בעלי שררה וכוח ועוצמה והשפעה.
נכון. בנקודה הזאת משה נשבר, ובצדק, אני חושב, בהחלט בצדק, כי בעצם מאמצים כל כך גדולים של שיקום במשך למעלה משנה, פשוט מתנפצים. ממש, מתנפצים אל סלעי המסע הראשון, כל בניית המשכן, סליחה, בוא נחזור אחורה. כל התחנונים שלו לקדוש ברוך הוא שיציל את עם ישראל, כל הרעיון של להרחיק את העול מחוץ למחנה, להתחיל להניע את הלך תשובה, כל הלוחות השניים והשם נגלה אליו, ומשם הרעיון של להתחיל להחזיר את הקדוש ברוך הוא לתוך המחנה ולבנות משכן, ומשם לבנות נשיאים, ומשם לבנות מחנה צבאי, וכל הדבר הזה כולו נשבר כאן, ומשה אומר, בשביל מה? למי אני אמל?
כל התהליך הזה היה לשווא. בעצם יש כאן משפט של, כן, אותו, כן, מה שאומר, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך, זה הרי פרפרזה על מה? על מה שמשה אמר, אחרי חטא העגל, מכינה מספרך אשר כתבת, שם הוא מסר את נפשו על עם ישראל. וכאן הוא אומר, אם אתה לא משנה כאן משהו, כן, מהיסוד,
תהרוג אותי. כן, משה בעצם מבקש להתפטר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא במובן מסוים, צדקת על הר סיני, אולי אין תוחלת לעם הזה. כאילו, מה? מה אני יכול לעשות? מה אעשה לעם הזה שלא עשיתי? כן? מה אני יכול?
וואו, אם משה הרועה הנאמן אומר כזה דבר, מי עכשיו יכול להציל את העם מכליה?
כן, אבל אני אומר, חשוב להבין שזה, זה לא בגלל שהתלונות, תלונה כזאת, יראו, הוא שמע את זה בוכה ככה, וזה בוכה על הבשר, וזה גומר. לא, זה פשוט כאילו, הוא אומר, תראו מה עשינו, ולאיפה, הפער הזה, בין המאמצים האדירים, התהליך המדהים שעשינו, והכל מתפרק לרסיסים, כן?
כל התהליך לא צלח, כל התהליך הניב אפס תוצאות.
נכון, ובנקודה הזאת היא אומר השם למשה, במובן מסוים, אני צדקתי בהר סיני, אולי לגבי הדור הזה, אבל לא לגבי העם הזה, כן? בעצם יש הבדל בין הדור הזה, שהוא בעייתי, לבין העם הזה, אולי בעוד דור, שהוא איתו אפשר לעבוד.
כלומר, בעצם בחטא העגל, משה ביקש, נגיד, שנה ארכה, משהו כזה, כדי לעשות איזה תהליך ולקדם את העם ולבגר אותו, והתהליך הזה נכשל, ומשה מאוד מתוסכל מזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון, שנה אולי זה לא היה מספיק, אבל דור, זה אולי הדבר שצריך ללכת עליו עכשיו. אבל באמת, הדור הזה, מקרה אבוד.
כן.
אנחנו צריכים להשתדרג לא בתהליך של שנה, בתהליך של דור.
כן, אבל שנייה, בואו רק נדייק, לא ראינו שום מקום שהקדוש ברוך הוא אומר את זה, כן? לא קראנו פסוק כזה. אז למה אנחנו אומרים את זה? כי בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מתחיל, מציע, זה ליצור תהליך של שינוי לטווח ארוך, אפילו הייתי אומר, מאוד ארוך. בסדר? הקדוש ברוך הוא מציע, בואו נקרא את ההצעה של הקדוש ברוך הוא, אחרי שמשה מציע את התפטרותו.
ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת, כי הם זקני עם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך.
יפה.
איך אתה יודע שזה כאן ניסיון ללכת על פתרון לטווח רחוק? במה זה שונה מזה שהקימו לו נשיאים יחד איתו?
כי בעצם הוא נוטש את כל הניסיון הזה, שנקרא לו קצר טווח, להעמיד הנהגה פוליטית צבאית יחד עם משה, כדי לכבוש את הארץ, ובעצם עובר לפתרון אחר, להעמיד יחד עם משה הנהגה רוחנית נרחבת, כן? הרבה יותר נרחבת וגדולה, 70, לא 12 נשיאים, ולהתחיל בעצם, כשאתה בעצם מעמיד יותר רוח, יותר הנהגה רוחנית, יותר זקנים כאלה, אתה בעצם רוצה להתחיל תהליך חינוכי של העם, תהליך ארוך שנים של להוסיף יותר ויותר רוח לעם. זה לא פתרון שקורה בבת אחת, זה פתרון, זה הדואג לשנים ולדורות, כן?
יפה, כלומר בעצם, נכון, אז בעצם במקום לטפח עכשיו איזושהי הנהגה צבאית, משהו, איזה סוג של, לא יודע, מהפכת קצינים, כמו שיש מדינות שיש איזה מהפכת קצינים, אבל זה משהו שהוא לטווח מסוים. יש כאן איזה משהו שדורש חינוך מהיסוד, מגיל הרך, מההתחלה, מהדבר הכי בסיסי, מהתא המשפחתי הכי גרעיני, ומשם להתפתח וללכת. אולי מזה, אתה אומר, יצא פתרון שיבגר את העם ו... הם יוכלו להיכנס לארץ בצורה נכונה.
כן, בבחירה של הזקנים הוא נוטש את הנשיאים, וחשוב לשים לב לדבר הזה. זאת אומרת, כל תחילת ספר במדבר הוא בונה את הנשיאים, זה לא עובד, הוא עובר לזקנים, בעצם הוא אומר, ויתרנו, ובעצם מה שהוא עושה הוא בוחר, כמו שאנחנו קוראים לזקנים, ההנהגה, הוא בוחר בהנהגה הטבעית של העם, ראשי המשפחות, הזקנים שכבר היו אמורים לשאת בעול עם משה, עוד ממעמד הסנה, ליוו את משה מתן תורה, והוא אומר, בוא ניקח את אותה הנהגה, את אותם זקנים, ונרים את רמתם הרוחנית, ננבא אותם, נהפוך אותם לנביאים, נגדיל את הרוח במחנה. כן?
כלומר, יש לנו כבר איזושהי קבוצה של אנשים מוכרים, בוא נשתמש בהם, הם כנראה הפתרון למצב הזה.
כן, ואני חושב שבמובן העמוק, בעצם, אם אנחנו מבינים מה אמרנו כאן, השם כבר לא מצפה לכלום מהדור הזה, ומתחיל לבנות כבר את הדור הבא, כן? זאת אומרת, טכנית, עוד לא מצאנו את החטא הרשמי ש... איך להגיד, יקיץ את הקץ על הדור הזה, ויסגור אותו וינעל אותו, אבל במצב של העם הזה, החטא הזה יגיע. זה ברור למשה וברור להשם. השם אומר לו, תעזוב, בוא כבר נבנה לטווח ארוך, כרגע בסדר. הדור הזה, עד אין תרוץ לחסל אותם במדבר, אז זה יקרה פשוט. בוא כבר, עזוב, בוא נתחיל לתכנן לטווח ארוך.
יפה, זה מה שהתכוונו קודם, שכאילו כבר עוברים לדור הבא, מתוך הראייה של תכנון לטווח רחוק, על ידי בחירת הזקנים.
נכון, ובעצם משה מבצע את הרעיון הזה של להוסיף את הרוח, להוסיף את הזקנים.
ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני, ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל. וירד אדוני בענן, וידבר אליו, ויצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו.
אוקיי, אז בעצם משה מתחיל לעשות את מעמד ההתנבאות של אותם זקנים, אבל חשוב לשים לב שבעצם גם בחלוף שנה, שנה ויותר מחטא העגל, גם לאחר בניין אוהל מועד של תוך המחנה, יש את אוהל מועד אחר, שהוא נמצא מחוץ למחנה, אוהל שמבקשי השם, יש את אוהל מועד שבו מקריבים קורבנות בשם עם ישראל, זה אוהל מועד של הבשר, בשר הקורבנות, ויש את אוהל מועד של הרוח, כל מבקש השם, ושם הולכים לקבל רוח.
ואיך אתה יודע שהאוהל הזה כאן, סביבות האוהל, זה מדבר על האוהל שמחוץ למחנה.
או, אנחנו נדקדק בזה עוד מעט. אני רק רוצה להדגיש עוד נקודה שחשוב מאוד לשים אליה לב, והיה מאוד נחמד לראות אותה כשלמדנו את הפרשייה הזאת, שהמוטיב הזה של רוח מול בשר מלווה את כל הסיפור הזה. כל הסיפור הזה זה רוח בשר, רוח בשר, נכון? ליבי ובשרי רננו לחי, רוחי ובשרי. ובעצם הרוח של הזקנים מול הבשר של המתאבים, הרוח של אוהל מועד שמחוץ למחנה מול אוהל מועד של הבשר שבתוך המחנה, רוח מול בשר בדיוק מתאר את ההתמודדות בין שני אותם אוהלי מועד.
וכמובן גם את ההתמודדות כביכול בין הזקנים לנשיאים, כלומר בין הניסיון לבחור בנשיאים, שזה היה כאן ועכשיו, שזה עלה יותר מתבטא בבשר, משהו שהוא כזה עכשווי, ולעומת הנשיאים, הזקנים שהם העניין הרוחני, הרוח.
נכון, אתה שאלת איך אני יודע שאוהל מועד שאנחנו הולכים אליו עם הרוח, הוא האוהל של מועד שמחוץ המחנה, כי בתוך המחנה, התמה, במקום שאליו הרוח לא נכנסת, נשארו שתי אנשים, וישארו שני אנשים במחנה. שם האחד אלדד, ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והם בכתובים, ולא יצאו האוהלה והתנבאו במחנה. וירץ הנער ויגיד למשה, ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו, ויאמר, אדוני משה, כלהם.
אז יש פה שני אנשים נשארים במחנה, והתנבאו במחנה, ולא יצאו האוהלה.
נכון.
מבינים מזה שיש אוהל שצריך לצאת אליו, ויש את המחנה, שזה מקום שלא, שנשארים בו.
כן, התיאור הזה של משה שיוצא אל האוהל בפרשת כי תיסה, זה בדיוק הרעיון לצאת אל אוהל מועד זה מחוץ למחנה, נכון.
זמן, כי בדרך כלל הייתי מלמד שיש את המחנה, זה איפה שהם גרים האנשים, האוהלים שלהם, ולצאת אל האוהל זה לגשת אל החלק המרכזי, שהוא בעצם מנותק רחוק גיאוגרפית, אבל אתה מסביר שזה אוהל אחר שנמצא מחוץ למחנה, אנחנו מכירים אותו בעצם, והרעיון הזה של אוהל רוח ואוהל בשר, כלומר, המשכן שבתוך המחנה הוא מקום שבו מקריבים בשר, נכון? ושוחטים קורבנות, והמקום שנמצא מחוץ למחנה, האוהל ההוא, זה אוהל של רוח השם שמדבר אל משה, ועמוד הענן שנמצא שם, איזשהו תיאור שמשהו הרבה יותר רוחני, אז זה הסיפור כאן של ההתנבאות. אלה מתנבאים מחוץ למחנה, ושני האנשים האלה, אלדד ומידד, מתנבאים במחנה.
בהחלט, התיאור של לצאת לא הולם את הרעיון של אוהל מועד ששוכן בלב המחנה. הוא תיאור של יציאה החוצה, ואם קראנו כאן סיפור מרתק, הסיפור של אלדד ומידד, כן? אז בעצם מה שקרה כאן זה השתרחש במובן מסוים, דבר שלא יעלה על הדעת, כן? במחנה ישראל, התמה, כן?
התמה מהעבירות שבידם. כן,
כן? השוכן אותם מתחתם אותם, האוהל התמה, כן, שקרא לזה עולם הבשר, כן? נשארו שתי אנשים שלא מוכנים להמשיך עם הניתוק הזה, עם הריחוק של הרוח, ולמרות שהם בכתובים, קרי, כנראה ברשימת הזקנים, הם מתעקשים להישאר בתוך המחנה, לא לצאת, והשם מנבא אותם בתוך המחנה.
שזה דבר מטריד.
הלא דבר הוא, הלא דבר הוא, נקודה. דבר עוד נראה איזה דבר, אבל זה דבר, קודם כל. וכשהם עושים את הדבר למשה, רץ איזה נער ואומר לו, תראה מה קורה. אז קופץ יהושע בן נון, כי הוא ראש מבקשי השם שלו אל מועד של הרוח מחוץ למחנה.
לא ימיש מתוך האוהל.
הוא קופת ממש כמצ'וב לחש, הוא אומר, אדוני משה כלהם, הוא ממש מתחנן, תכלה את רוחם, תעצור אותם, תעצור את הנבואה שלהם. השם כבר הכריז, רגע אחד אלה בקרבך וחילתיך, הם ממש עלולים לגרום לכל המחנה להיחרב. הקדוש ברוך הוא יכול להשמיד את כולם. זה כמו, הגדרנו את זה פעם שעברה, להזכיר את שם השם בשירותים. מה זה? להתנבא בתוך המחנה?
כן, רחמנא ליצלן, כלומר, מה בעצם הולך כאן? יש כאן איזו סכנה גדולה שמרחפת על כולם, וזה יהושע, כן, והנער, הם ערים לדבר הזה, הם רואים את הדבר הלא הגיוני הזה שקורה כאן.
כן, לא, הנער מתפלא ורץ להודיע, אולי הוא לא מבין את ההשלכות, אבל
יהושע... בכל מקרה, זה ראוי לדיווח.
כן, לדיווח ודאי, כי במחנה לא מתנבאים, וזה ברור לגמרי שמשה, תראו תמיד בפרשת קיצח, משה יוצא חוץ למחנה לדבר עם השם, וזה ברור לגמרי, ואז הוא רץ להגיד, ויהושע מבין את עומק המשמעות של הדבר הזה, מה זה, איך מתנבאים במחנה?
יהושע איש הרוח מקנה לדבר, הוא אומר, זה לא אמור להיות ככה, המקנה התלי, זה ההמשך, כן? אז הוא מקנה לעניין הזה, ורץ אל משה.
נכון, ומשה אומר לו?
ויאמר לו משה, המקנה התלי, ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. ויאסף משה אל המחנה, הוא וזקני ישראל.
יפה, אז יש כאן שתי עניינים מעניינים. קודם כל, המקנה התלי, ודבר שני, ויאסף משה. אז קודם כל, משה בעצם מבין, דבר מאוד מעניין, שדווקא בשעת המשבר העמוק הזה, המקום הזה שהוא רצה להתפטר במובן מסוים, דווקא בשעה שהקדוש ברוך הוא ויתר למעשה על דור היציאה ממצרים, הוא שב ובחר בעם ישראל. והוא מחזיר את השכינה, את הרוח, אל תוך המחנה. הוא אומר, אני בוחר בעם ישראל, אני חוזר אליהם, הדור הזה נעזוב אותו. אבל העם, השם בוחר, ובוחר לנבא אנשים בתוך המחנה.
כלומר, משה ברגע אחד, אתה אומר, מבין את השינוי מגמה שהקדוש ברוך הוא יצר כאן, הוא לקח 70 איש החוצה, אבל בזה שפתאום מדווחים לו שיש שניים שמתנבאים במחנה, נופל לו האסימון בכל רעש גדול, והוא אומר, וואו, מתנבאים במחנה, זה אומר שיש...
יש חינה במחנה, הזה. יש חינה, כן.
כן, ואפשר להאסף חזרה אל המחנה, נכון. הוא וזקני ישראל.
כן, הוא בעצם מבין את העומק שכדי להציל את העם לטווח ארוך, השם מחליט לחזור אל תוכם ולהעצים שם את הרוח, כי יש כאן פתרון של הקדוש ברוך הוא לטווח הארוך, ובעצם אם תרצה אפילו יותר מזה, משה נזכר בחזון הגדול שהתנפץ לרסיסים, דיברנו עליו לפני איזה פרק, שתי פרקים, כן, על הניסיון להעלות את עם ישראל כולו אל הר סיני, ומי ייתן את כל עם השם נביאים, הוא אומר ליהושע, כן? מה זה היה אם לא אז? ומי ייתן את כל עם השם עולה להר סיני ונביאים?
הם יעלו בהר.
אולי עכשיו פסענו את הפסיעה הראשונה חזרה לעבר החזון הזה, משה אומר בעצם.
אני חושב שזה יפה, כי אני חושב שזה מסביר למה משה בשנייה אחת מבין את שינוי הלך הרוח, וממש שמח בזה, ממש הולך עם זה. כאילו הוא מבין ואומר, לא, יהושע, אתה טועה, לא, אנחנו כן חוזרים אל המחנה. מי היה מאמין? כי משה חי את זה. משה מבחינתו, זה האידיאל. מה, הוא רוצה שכל עם ישראל יהיו נביאים, שכולם יעלו אל הר סיני. ולכן הוא מקבל בהיגיון גמור את שינוי המגמה. אולי זה בא לו בהפתעה, אבל הוא ישר מתקדם עם זה.
כן, זה הפתעה לגלות ממש בתוך הרפש את הפנינה הזאת, בשיא המשבר, את הבשורה המדהימה הזאת.
בשיא הבשר, את הרוח.
נכון. הוא ממש מקבל את התוכחה הזאת, במובן מסוים שיפנו אליו אלדד ומידד, והוא נכנס יחד עם כל זקני ישראל חזרה למחנה, ויאסף משה למחנה הוא וזקני ישראל, ובעצם רק נעמוד על עוד דבר כאן, שוב פעם, בנקודת מפנה מנהיגותית מאוד משמעותית של משה, שעכשיו בונה לעצמו את הפתרון ארוך 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 הטווח, שוב פעם מופיע עם משה יהושע בן נון בנקודת המפנה הזאת, כפי שראינו שזה קורה במלחמת עמלק, שמשה הופך למנהיג פוליטי, כפי שראינו שזה בהר סיני, בכל סיפור הסיני, שמשה הופך לאיש אלוהים ולמנהיג דתי גדול, גם כשהוא הופך למנהיג של טווח ארוך, של עוד דורות קדימה, יהושע נמצא בסיפור הזה.
יפה, כלומר, אנחנו זוכרים שאנחנו בסדרה שמנסה להתחקות אחר התפתחות מנהיגותו של משה, שבא בד בבד עם התפתחות יהושע, והנה, כאן אנחנו רואים עוד צומת חשוב בעניין הזה, שבו משה, אתה אומר, הופך להיות ממנהיג של הכאן והעכשיו, כן? זה היה בעבר פשוט להביא אותם להר סיני, זה עכשיו להביא אותם אל הארץ, לא, זה עכשיו לבנות אותם ממש כדור שיכול להיכנס לארץ, כנראה בדור הבא, גם יהושע כאן מופיע ולומד את הלימוד שלו, כלומר הוא שותף לעניין, טוען טענה, משה עונה לו, מלמד אותו משהו, מלמד גם אותנו משהו, ועם הדבר הזה אנחנו ממשיכים עם משה ויהושע שמופיעים פה.
כן, ויהושע בוודאי שייך לדור הבא, כפי שכולנו מכירים קצת את הסוף, כן? אז זה בדיוק המקום שהוא בהחלט היה חייב להופיע, במקום שבו מתחילים לבנות את הדור הבא שהוא יכניס אותו לארץ. ובאופן מעניין, עם כל מה שדיברנו על הרוח שנכנסת למחנה, הבשר הוא יוצא החוצה על סביבות המחנה, מה שאפשר לראות את זה בפסוקים, אם אמרנו שיש כאן רוח בשר, רוח בשר, יש גם פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, זה עוד מוטיב שחוזר גם בסיפור.
משה נאסף אל המחנה, ואתה אומר משהו אחר יוצא החוצה.
יוצא החוצה, ורוח נשא מאת אדוני, והיה גם סלווי מן הים, מן הים, והיתוש על המחנה, כדרך יום כה, כדרך יום כה, סביבות המחנה, וכן מתן על פני כל הארץ, והיה כל העם, כל היום ההוא וכל הלילה, וכל יום המחרת, ויאספו את הסלב, הממית אסף עשרה חמורים, וישתחו להם שטוח, סביבות המחנה. הבשר עודנו בן שניהם תר מכרת, ואף אדוני חרה בעם, ויח אדוני בעם מכה רבה מאוד. כן? זאת אומרת, הבשר יוצא לסביבות המחנה, כן? זה מאוד מעניין, עם הרוח נכנסה פנימה, והעם, או חלק מהעם, שמניח את הרוח שבמחנה, ויוצא לרדוף אחרי הבשר בחוץ, העם ש... איך נגיד את זה, נועט את השיניים שלו בבשר מבלי להביא אותו ולהקריב אותו בו אל מועד, ובמובן מסוים לאחד את הבשר והרוח, ועמדנו על זה שצריך להקריב את הבשר קורבנות לפני שאוכלים אותו, זה הציווי של אותו דור, הוא ניגף על ידי הקדוש ברוך הוא, כי העם, יש עם שלא רואה את הבשורה. כבר השם מתחיל להשמיד חלק מאותו דור.
כלומר, יש רוח מאת השם, היא מביאה את הבשר, אני חושב שהמילים, ויתוש של המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה, זה, אני מבין שזה אומר גם בפנים וגם בחוץ. אבל יש איזשהו, כלומר יש איזשהו, אולי איזשהו שלב שבו יש רוח ובשר במחנה, אבל אז צריך, כמו שאתה אומר, העם צריך לבחור אם הוא הולך עם הרוח או עם הבשר, והוא בוחר לצאת עם הבשר. זה רואים כבר שהם עצמם יוצאים, כן? הם הולכים סביבות המחנה.
לא, לכן אני מאוד נחרץ, אני אומר שהבשר הוא מחוץ למחנה. התיאור הוא סביבות המחנה, והם יוצאים לסביבות המחנה. זאת אומרת, הבשר יצא החוצה, הרוח נכנס פנימה, והרוח יצאה את השם והביאה את הבשר.
זהו, הרוח הביאה את הבשר, ויש כאן איזה ערבוב בין בשר לרוח, ויש את האנשים שצריכים לקבל החלטה, ויש את אותם אנשים שהולכים החוצה אל הבשר, ומקבלים את ההחלטה לא נכונה, והשם מכה בהם.
אכן, ואז כפי שהגדרנו בנקודה הזאת, הדור הזה של יציאת מצרים הוא סוג של שכיב מרע. כן? הסוף שלו כבר ממתין לו מעבר לפינה, אבל משה עושה עוד שני ניסיונות הירואיים, אחרונים, נואשים, להציל את הדור הזה ולהכניס אותם אולי לארץ ישראל. והוא עושה שתי דברים, נגיד אותם בקצרה, זה הוא נושא אישה כושית והוא שולח מרגלים אל ארץ כנען.
אישה כושית זה לא ציפורה?
לא, ציפורה היא מדיינית, ומדיינים הם לא קושים, קושים הם
בשום אופן,
כן. משהו אחר לגמרי, כן? אז בוא נקרא את הפסוקים.
ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרקח במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. ויאמר שימו נא דברי, אם אין מביאכם, אדוני, במראה אליו את ודה בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. ותמונת אדוני יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ויחרף אדוני בם ואלך, וענן שר מעל אוהל, והנה מרים מצורעת כשלג.
אוקיי, סיפור, סיפור, שבאמת לא נזכה להתעמק בו, כי אנחנו כאן רואים מהלכים ארוכי טווח, ושוב פעם אני מזמין להזין לפרק על פרשת בעלותך. אבל בקצרה נגיד שבעצם מה שמשה מנסה לעשות כאן במקרה של הסיפור הזה, הוא נואש, כפי שאנחנו ראינו, מהאליטה של עם ישראל, מהנשיאים, מהעדה שכל כך מאכזבים אותו, והוא פונה לקצה השני לגמרי, אל הערב רב שעלו ממצרים. ולמה אני אומר דבר כזה? כי הוא נושא אחת מתוכם לאישה, הוא נושא אישה כושית, ואם תעיינו בהמשך התנך, תראו שכוש ומצרים הם מילים ממש נרדפות, כן? במצרים היו שני סוגי אוכלוסיות, את ה... האוכלוסייה הכושית יותר ממעלה הנילוס, מאזור סודן שם והכל, היא כנראה הייתה נחותה במעמדה, והחלק הזה, חלק מאותה אוכלוסייה ניצל את יציאת מצרים, להסתפח ליציאה, זה אותו ערב רב, או חלק מאותו ערב רב, ערב רב זה תיאור של ערבוב, של כל מיני דברים, חלק מה, אנשים האלה היו קושים ממצרים העליונה יותר, שיוצאים עם עם ישראל, משה מנסה עכשיו דווקא להרים את עם ישראל דרך דלת העם.
כן, בדרך כלל מי שמנסה לברוח ממקום כלשהו, זה מי שאין לו מה להפסיד, מלהישאר שם. כלומר, אין לו מה להפסיד, ואכן הוא יוצא משם. אז אתה אומר, הוא נושא אישה מאותו ערב רב, ומה המטרה שלו בזה? להעלות, להרים את כל קצוות העם, להרים אותם מעלה. ואתה אומר, יכול להיות שהוא מנסה, ככה בניסיון נואש אחרון, להציל את העם, את הדור הזה מכליה.
נכון.
אולי הוא חושב שהם יכולים להיכנס לארץ, ואז אולי שם נעשה את המהלך, והדור הבא יהיה יותר מוצלח או משהו כזה, אבל לפחות שהדור הזה לא יחלה במדבר, או לא יודע מה יקרה לו, איזה עתיד עלום ומפחיד.
נכון. במובן מסוים זה המשך המגמה של אלדד ומידד, להביא את הרוח אל תוך המחנה ישראל, שכבר היה משהו מהפכני ביותר. משה לוקח את זה צעד נוסף, ומנסה להביא את הרוח אל הצדדים הכי נמוכים בתוך המחנה, אל הערב רב. נושא אישה כושית בעצם אומר להם, אני איתכם, אני יחד איתכם, הרוח תבוא גם לכאן, אני ממש חלק מכם.
כלומר, הוא ממשיך להתנבא יחד עם זה שהוא נושא אישה כושית.
כן.
זה, על זה הרי מדברים, אהרון ומרים, על הנבואה, הם בכלל מדברים על, לפי מה שהשם עונה להם, הם מדברים על משהו שקשור לנבואה בכלל.
כן, כן.
ואז בעצם אתה אומר, הוא מחבר את עניין הרוח והנבואה לתוך קצוות העם, לתוך האנשים
הכי נחותים. כן, זאת אומרת, אם במקום אחר ראינו והחזו את עליהם ויכלו וישתו, מתפעל או מתפלא ספר התורה, על אותם אנשים שרואים את השם ועולים, אומרים אהרון ומרים, ויחזה את השם וישא אישה כושית, כאילו, וכי דבר ראוי, יש גבול, כן? הם בעצם חולקים על כל הרעיון הזה, הם לא יכולים לשתוק.
מה בעצם השם עונה להם? מה בעצם המהות של הדברים? משה הוא לא כמוכם, ואז מה? כלומר, זה שהוא, נכון, הוא מדבר, פה דבר בו, מראה ולא וחידות. מה האמירה כאן? שמשה צודק במהלך שלו?
הוא אומר להם עקרונית, ככלל המהלך הזה הוא צודק. זאת אומרת, משה צודק במהלך, אולי הוא לא יצליח אותו, זה לא זה, אבל ככלל, הוא לא כמוכם, הוא רואה את הדברים אחרת, הוא יכול לדבר עם השם, גם כשיש מקום תמה, הוא יכול לדבר עם השם, הוא הרי יכול אפילו לדבר עם השם, אם נדמיין בחלוקת המזבח שם, פרשת צו, פרשת שמיני, זאת אומרת, הוא יכול, הוא לא כמוכם, הוא התמודד עם השם פנים אל פנים, להתווכח איתו, הציל את עם ישראל, וחטא העגל הוא איש האלוהים, איך אתם לא, איך אתם מעיזים בכלל לדבר? אתם לא, אתם, קודם כל, ההכרעה שלו היא נכונה להאסף, זאת אומרת, יכול להיות שהם חולקים בכלל על עצם הרעיון של זה שהוא נכנס למחנה והכניס את ה-70 זקנים, ומכאן הם ממשיכים לחלוק הלאה. הוא אומר להם, תקבלו את הכרעתו של משה.
כלומר, זה מעניין. בעצם עכשיו שאני חושב על זה, משה עשה כאן אולי את התהליך הכי קיצוני. הוא בעצם במעמד הר סיני דיבר על אל תיגשו אל אישה, והוא בעצמו לא אכל 40 יום ו-40 לילה, וככה דיבר אל השם. פנים אל פנים, ועכשיו הוא עושה ממש את הקיצוניות ההפוכה. הוא נכנס אל תוך מחנה הבשר, אל האישה הקושית, ושם ממשיך לדבר אל השם, והשם מחדש לארון ומרים, וכנראה גם לנו, שהחשיבה של משה היא החשיבה הנכונה. כמו שאתה אומר, גם אם זה לא יצליח, זה הכיוון. זה הכיוון הנכון, להחזיר את השם אל תוך המחנה.
כן, ומעניין מאוד לראות את הנקודה שהשם יוצא כנגדה, ממש עושה מידה כנגד מידה. זאת אומרת, הם דיברו על זה שמשה מכניס את השם לתוך המחנה והכל וזה, אז מידה כנגד מידה, השם מוציא אותם אל אוהל מועד שמחוץ למחנה, וזה ממש, ממש מדוקדק שם, כן? צאו שלושתכם אל אוהל מועד, כן? ויצאו שלושתם, ממש ברור שאוהל מועד נמצא מחוץ למחנה.
עדיין שם, נכון. משה והזקנים נאספו.
כן, והוא מבהיר להם, כמו שאמרנו, את הפער העצום בינו לבין שאר הנביאים והכל, וכדי לחזק את הדבר הזה, שוב פעם כעונש, שהוא גם מידה כנגד מידה, הם דיברו על אשתו הקושית השחורה של משה, אז השם מלבין את מרים בצרעת שחור כנגד לבן, להראות את הפער, את המידה כנגד מידה, וגם מאלץ אותה להישאר טמאה מחוץ למחנה, שזה מידה כנגד מידה כנגד הכנסת הרוח אל תוך המחנה. זאת אומרת, כל הסיפור כאן הוא
סיפור של ניגודים.
של ניגודים מאוד מוחלטים, להגיד להם, משה עקרונית צודק. לא הצליח, אנחנו יודעים, בניסיון הזה, אבל לפחות הניסיון האירועי הזה, הוא דבר שיש לו מקום, צריך לנצור אותו.
יפה, הוא בעצם מנסה להכניס, הוא מנסה לקדש את המחנה, אתם לא מבינים את זה, ולכן היא צריכה להיות טמאה, מחוץ למחנה, והכי רחוק מאישה קושית שאפשר. שזה נקודות מעניינות מאוד.
נכון.
את אמרת שיש שני ניסיונות של משה, שני ניסיונות נואשים, וזה היה הראשון שבהם, נכון?
נכון, שלא ראינו, שאנחנו יודעים שהוא לא צלח.
לא ראינו לזה תוצאות.
זאת אומרת, בוא נדקדק. בוא נדקדק. כל הרעיון הזה, הרי זה חלק מהמגמה של להיכנס ולעשות את השבעים זקנים והכל וזה. בוא נדקדק. הניסיון הזה דווקא, הזה דווקא, צלח. אבל לקח לו 40 שנה. זאת אומרת, אם אתה מגלה בעוד הרבה הרבה זמן, בפרשת חוקה, דור אחר לגמרי, שהתלונות שלנו לשמעות שונות לגמרי וכל כך טובות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, זה בגלל המהלכים האלה שמשה עושה עכשיו, שהוא מכניס את הרוח לתוך המחנה, שהוא מתנבא בתוך המחנה, שהוא מחנך את העם, שהוא יורד על דלת העם והוא מצליח להעלות את כולם, זה צלח, אבל זה לא צלח בדור הזה.
כלומר, בעצם יכול להיות, אולי לפי זה, שמשה לא בטוח שהוא ניסה לעשות כדי להציל את הדור הזה. אולי כן, אבל אולי בכל מקרה הוא יודע שיש רווח לטווח רחוק גם מהמעשה הזה, מהמעשה הזה שנעשה בריש גלי, כן, כפי שאנחנו רואים. זאת אומרת, יש לזה תוצאות, בוודאי כמי שאנחנו יודעים, לדור הבא.
אבל יש ניסיון נוסף, ממש מובהק, 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 לנסות להציל את הדור הזה, וזה הניסיון של שליחת מרגלים לארץ כנען. מי ששוב פעם, אני מצטער שאני מפנה כל פעם, אבל מי שרוצה ממש להזין, להעמיק בדבר, שיאזין לפרק על פרשת שלח לך, אנחנו ננסה להסביר כאן את הדברים ממש בקצרה, אז בוא נקרא קצת פסוקים.
מדבר אדוני למשה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה ואותם תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואלה שם אותם, למטה ראובן, שמוע בן זכור, למטה שמעון שבעת בן חורי וכו', למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה ישראל גד בן יוסף, למטה אפרים, משה בן נון ועוד ועוד. מפורטים השמות של אותם תרים את הארץ.
יפה. מה הסיפור של השליחת מרגלים? אז משה, כבר אמרנו, מודע כנראה לגמרי שהדור הנוכחי לא מוכן להיכנס לארץ. ולכן הוא משתמש בעצם בשליחת המרגלים כקרש הצלה. מה הוא עושה? הוא שולח אותם בכוונת מכוון למסע ארוך ומפורט שיבזבז כמעט את כל עונת המלחמה, את עונת הקיץ, כן?
איך אתה יודע שאנחנו בעונת הקיץ?
כי הימים ימי ביקורי הענבים, וכי אנחנו יודעים בערך תלוז איפה אנחנו נמצאים, בזלול הכרונולוגי של עם ישראל.
בנסיעות.
ועד שהם יחזרו בעצם, 40 יום לוקח, ובכוונה שולח אותה ואומר להם, עלו זה בנגב ולתם את האב, והוא יוצא, תשולח אותה לנסע מאוד ארוך, הופך איזשהו מסע ממסע ריגול טקטי קצר, כמו שיהושע שלח מרגלים, בכמה וכמה מקרים לטווחים הקרובים.
כן, לטווח הקרוב, להר הקרוב.
אומר להם, לכו, תעשו מסע ארוך, 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 תראו את כל ישראל, תחזרו, עד שהם יחזרו.
עד רחוב לבוחמת.
בדיוק, עד שתחזרו, יעברו 40 יום, תיגמר כמעט כל עונת המלחמה, ותזכרו בזמן העתיק, מלחמות לא קורות בחורף, כן? מלחמות קורות בקיץ.
גם בזמן
האור. מתי? מה שנקרא לעת צאת המלכים, מלחמות מתחילות באביב למען האמת, לנצל את כל עונת המלחמה, לקחת את התבואה שנמצאת. כבר מאוחר, אבל בכלל הוא רוצה לגמור את כל העונה הזאת בכוונה, כדי לדחות את הכניסה לארץ ישראל בשנה שלמה.
איזושהי שיטה בעצם, אתה אומר, קצת דומה למה שהוא עושה אחרי חטא העגל, שבעצם נשארו עוד שנה במדבר כדי לעשות איזשהו מהלך של תיקון. עכשיו אתה אומר, הוא רוצה לעשות אותו דבר לעניין עוד שנה כאן, כי תזכרו, אנחנו לפני חטא המרגלים, אנחנו אחרי הסיפור של המתלוננים והכישלון של הנשיאים. אז אתה אומר, לתת עוד שנה אולי לטפח את הזקנים.
הוא אומר, הדור הזה לא מוכן להיכנס לארץ. מה שהוא בעצם רוצה לעשות באותה שנה, זה לחזק בעם ישראל את האהבה לארץ, את הגעגוע לנופים, לאדמות. בעצם זו הסיבה שהוא מבקש מהמרגלים תיאור שהוא ממש כמעט ספרותי של ארץ ישראל. בעצם הוא רוצה שיהיה לו איזשהו חומר לעבוד איתו, כן? בעזרת אותם מרגלים חשובים, כמובן בעזרת ה-70 זקנים, הוא רוצה במהלך כל החורף לעבוד. אגב, איפה אנחנו מוצאים סיפור מאוד דומה שכן עבד, אצל יהושע בן נון עצמו, בספר יהושע למדנו את זה על סיפור המתרפים, יהושע שולח 3 אנשים לשבט, כל שבט שיהיה 3 אנשים שיתארו לו את הנחלה בפרוטות, יכתבו אותה, יציטו את הדמיון לנופים היפים, ועם ישראל יצא ויכבו. זה בדיוק מה שמשה ניסה לעשות כאן, פלוס לדחות את עונת הכניסה לארץ ישראל בשנה, כדי לנסות להציל את הדור הזה.
כלומר, אם דיברנו על זה שהם התחילו להתלונן על בשר, אבל הסיבה האמיתית שהם לא רצו להתקדם, זה בגלל שהם פחדו לנסות להביא להם דברים שיעזרו להם להתגבר על הפחד, ומתוך כך כן להיכנס לארץ, בין אם הדור הזה זכאי, בין אם הוא לא זכאי, להיכנס לארץ לפחות. אבל כולנו יודעים שהם הלכו וחזרו עם יותר הפחדות ממה שהם.
כן, כן. וגם אבל חשוב לשים לב שבהקשר של אנחנו אומרים שאנחנו מתייחסים ליהושע, יהושע כאן תופס סיפור, מקום גדול בסיפור הזה, אז כן, בשמות של אנשים, אלה שמות אנשים ששלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, כן? זאת אומרת, בעצם לאותה משלחת, משה מצרף את הנאמן הגדול שלו, את הושע בן נון, שעד עכשיו לא מש מתוך האוהל, לא יצא מתוך האוהל, נשאר שם, מחנה הוא בעצם מפרק במובן מסוים את אוהל מועד שמחוץ למחנה, ושולח אותו למשלחת הזאת, וכמה אתה רוצה להדגיש את הנאמנות של משה, את הנאמנות של יהושע למשה, אתה בעצם רואה שהוא שינה לו את השם מהושע ליהושע, וכן, אנחנו יודעים שהוא בעצם, הוא מאוד אריסטוקרט, ההורים שלו, דיברנו על זה, סבא שלו הוא מנשיאות השבט,
ו... סבא של יהושע.
כן, נכון.
אז בעצם, אתה אמרת את זה עכשיו ככה בחטף, נראה לי שזה רעיון מאוד, נקודה מאוד עקרונית, בזה שמשה שולח את הושע בינו, את יהושע, זה מדגיש את העובדה שאותו מחנה, אותו אוהל מועד שמחוץ למחנה, אוהל הרוח, נכנס סופית, כאילו, קיפלו אותו, ועכשיו התפקיד שלו מתמלא באוהל שבתוך המחנה. כלומר, יש כאן בעצם, כן, אותו רעיון של הרוח שנכנס לתוך המחנה, הרוח והבשר מתאחדים, קיבל שלמות. ויהושע, אפשר להגיד, הוא עכשיו חופשי לעשות משימה אחרת.
נכון, יהושע שנקרא בעבר הושע, ההורים שלו ציפו לו גדולות ונצורות, אתה יודע, הוא היה בן לאריסטוקרטיה, אמרו לו, אתה תושיע את עם ישראל, אומר משה, לא, יהושע, השם יושיע ואתה תהיה איתו, ואותו שולח משה באמת למחנה, עם המשלחת של אותם מרגלים, כן, אבל כמו שאנחנו יודעים, הניסיון הזה התהפך על משה, ושימש במובן, לא במובן מסוים, שימש בסוף כחטא הסופי שגזר כיליון על אותו הדור.
וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה ולאהרון ולכל בני ישראל אל מדבר פרן קדש, וישיבו אותם דבר, כל הידע, וירום את פרי הארץ, ויספרו לו, ויאמרו, באנו, זבת חלב ודבש, זה פריה אפס, כי אז העם היושב בארץ, וראים בצורות גדולות מאוד, גם ילידי ענק ראינו שם, עמלק, חיטי, יבוסי, אמורי, כנעני, הם אומרים את הדברים הרעים, ויעס כלב את העם אל משה, ואומר, לא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ובהמשך, ותיסה כל העדה, ויתנו את כולם ויבקו עם בלילה ההוא, ולאונו על משה ועל אהרון, כל בני ישראל, אמרו עליהם, כל העדה, לומתנו מארץ מצרים, או במדבר הזה לומתנו, למה שמביא אותנו לארץ זאת, ינפול בחרב, ויאמרו ישלחים נתנרוש ונשוב במצרימה, ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל עד בני ישראל, ויהושע בן נון וחלב בן יפונה מן אתרים את הארץ קראו בגדיהם, ויאמרו כל עד בני ישראל למור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו אדוני והביא אותנו לארץ אשר, אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אך באדוני אל תמרודו, ואתם אל תיראו את עם הארץ, כי לחמנו הם שר צילה מעליהם, ואדוני איתנו אל תיראום, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד אדוני נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל.
יפה, אז לא סתם ביקשנו ככה לקרוא את הפסוקים הארוכים האלה, כי אנחנו רוצים להסביר אותם בקצרה, במיוחד בסיפור של התפתחות יהושע כמנהיג והתגובות שלו. בעצם אמרנו המרגלים, נציגי אותו דור מתייראים בעצמם מהארץ ומייצגים את הדור שהם שלוחיו, ומפחדים מהערים, מהענקים, מוצאים את דיבת הארץ רעה, ואז בשלב הראשון כשהם חוזרים, יהושע, שהוא הנאמן של משה, הוא מחריש, הוא לא מדבר כלום, מה שאפשר לדקדק את זה ולראות, כן? הם אומרים
ויעס כלב את העם,
אפס כי אז העם וכו' וכו' וכו', ויעס כלב את העם, יושב אומר אלונה, לאיפה יהושע? לא מוזכר, כן, יהושע בהתחלה מחריש, למה? הוא מחכה לפגוש את משה ביחידות ולדווח לו על המסע, כן, הרי זה כל הסיבה שלחו אותו, שהוא אחר כך יישב עם משה וידווח לו מבפנים מה קורה. ורק כלב שהוא ממש אז נפש, שהוא לא מפחד מאף אחד, הוא מכריז, לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל, הוא לא מפחד מאף אחד.
מתאים לאישיות שלו.
נכון. אבל כשאפסו התקוות בעצם, כשמשה והארון כבר נופלים על פניהם בחוסר עונים, אז מחליט יהושע, שכמו שאנחנו אומרים, בדרך כלל לא מדבר בפני רבו, אגב, לקח גדול מסיפור אלדד ומידד, שם הוא בא לדבר, משה אומר לו, המקנה אתה לי, תן לי, אני מבין קצת, אבל כאן הוא רואה שבאמת אפסו התקוות. משה נופל על פניו, הוא בוחר לדבר, הוא מעיף. כלומר,
הוא לא רואה שמשה אומר איזשהו, המקנה אתה לי, כן? הוא אומר, לקלב, המקנה אתה לי, אני אסתדר איתם. לא, הוא לא אומר את זה, משה והוא נופלים על פניהם.
נכון, אז הוא בעצם מעיז בנקודה הזאת לצאת כנגד כל העדה והעם, וזה דורש בהחלט אומץ ניכר שאנחנו יודעים שאף פעם לא היה חסר ליהושע, כמובן עולה כלב, והוא כמעט נרגם באבנים יחד עם כלב, הוא רק ניצל בהתערבות הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא עומד שם כשהוא רואה שצריך לקחת מנהיגות, הוא לוקח אותה.
או יפה, אז כלומר, זה אולי אפשר לומר הניצן הראשון של מנהיגותו של יהושע, שבא מצד עצמו, נכון? הוא בעצם קרא את המציאות, הסיק את המסקנה, והבין שהוא צריך עכשיו כן לפעול בצורה כזו או אחרת, ולדבר ולצעוד קדימה, ועשה את זה.
כן, זה הניצן הראשון של המנהיגות של יהושע הנכון. זאת אומרת, היה ניצן קודם של מנהיגות בלדד ומידד, שהוא בעצם דיבר, ובעצם, אם נשווה מזה מקומות, אפשר להגיד שבסיפור אלדד ומידד, יהושע לומד מתי לשתוק, אז בסיפור חטא המרגלים הוא לומד מתי לדבר. זאת אומרת, שם הוא היה עדיף, זאת אומרת, היה צריך לתת למשה ולהבין, וכאן הוא למד מתי לדבר. יש פעמים שאתה צריך לדבר, ויש פעמים שאתה צריך לשתוק.
יפה, אז כאן יהושע עושה בעצם את הנקודה הזאת של ההתערבות, וכולנו יודעים הרי שהנקודה הזאת של חטא המרגלים, אתה הרי בעצם אמרת שזה היה הניסיון האחרון של משה לנסות לשמר את הדור הזה, ועכשיו קראנו עד כמה זה לא הצליח, וזו הנקודה אולי שבה באופן רעיוני מתחלפת ההנהגה אל יהושע. אנחנו יודעים שבספר דברים ככה זה מתואר.
לגמרי.
זה מתואר, משה מתאר על עצמו, כן, עכשיו גם בית ענף השם ואמר, אתה לא תבוא שמה, יהושע, בן נון, עומד לפניך, הוא יביא אותם אל הארץ.
זה קורה בתיאור חטא המרגלים.
בתיאור חטא המרגלים,
לא, שרגלו באוהליכם וכו' וכו', וגם בית ענף השם, נכון.
למרות שאנחנו יודעים שבעצם יהושע נבחר באופן רשמי רק בסוף 40 שנה, ומשה מתאר את זה שזה כבר פה. אולי הניצן זה בעצם המעבר, תחילת קו פרשת המים ביניהם.
כן, זאת אומרת, יהושע בעצם מנסה להציל את הדור הזה, אבל מקבל את הדור הבא, לתחת הנהגתו.
יפה, אז בכל מקרה, כן, אם נסכם את הפרק, דיברנו כאן על ניסיון לשנות ראש מבעצם השקעה בטווח, כלומר, התחלנו את הפרק בהשקעה בטווח הקצר, בהשקעה בנשיאים, לראות כן. איך זה יכול לקדם ולפתח את העם. ראינו שזה נפל ונכשל, כן, שם בפרשת בעלותך, בתלונות של העם. משם הניסיון היה לטפח את הטווח הרחוק, בין אם הטווח הרחוק זה עוד שנה, כפי שמשה אולי קיווה שזה יצליח, ובין אם, כפי שאנחנו יודעים שזה קרה באמת, הדור הבא, שזה בעצם בא לידי ביטוי בזה שמטפחים את הזקנים, שהם איזשהו משהו שהוא יותר עמוק.
כן, כן. זאת אומרת, הפרק הזה ככלל מראה את הניסיון לבזר את ההנהגה, להוסיף למשה עוד כנגדו, בשתי ניסיונות שונים, אחד מאוד לא מוצלח, הנשיאים, ואחד כן מוצלח, אבל ארוך טווח של הזקנים, וכאן זאת הנקודה שבעצם משה כבר לא ייכנס לארץ ישראל, כי דור ש... משה הוציא אותו מצרים ולא ייכנס, גם משה לא ייכנס איתו. זה מה שמשה, בפרספקטיבה של 40 שנה, מודע לזה לגמרי, שזה הנקודה שכבר יהושע או מישהו אחר מחליף אותו.
יפה. עקיבא, אתה רוצה אולי לתת לנו איזה ספוילר לפרק הבא, או שאתה רוצה שנעצור כאן?
כן, בקצרה ממש, בפרק הבא אנחנו בעצם נראה את כל סיפור משה ויהושע בשנת ה-40. פאסט פורד קדימה, 40 שנה, כשהתורה בחרה לשתוק באמצע 38 שנה, אנחנו נגלה ונראה איך משה מתנהג, ואיך המנהיגי עם ישראל, משה ויהושע, בשנת ה-40, מול עם ישראל, מול הכניסה הקרבה לארץ כנען. תודה רבה רבה, נתן, על כל הלימוד הארוך והחוזר והנשנה של כל הדברים האלה.
תודה לך, עקיבא. הם בכלל עושים כאן חזרות גם על הרבה חלקים מהתורה. כל זה בזכות יהושע ומשה.
כן, תודה גם יהושע ומשה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לנתנאל רוזשטיין ולמאיר פריאנטה על ההפצה והעזרה הטכנית, ליאיר חדד על הקריינות, לישראל באום על הנסיעות, לבת אשתי הקרה על הכל ועל עוד קצת ולכם שהזנתם. אתם תמיד מוזמנים לבקר ולהגיב באתר הפודקאסט בכתובת parashapod.com ופשוט לחפש מה שלא סיפרה לי הגננת בגוגל. העסקת תמיד לשמיע כמעט בכל אפליקציית פודקאסטים שעולה על דעתכם. כתובת המייל למשלוח תגובות, הצעות והערות היא עקיבא@strudel.com. אנחנו היינו עקיבא ויטקין ונתן אהרונס. נתראה בפרק הבא.